שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים, ואנחנו שוב בתוכניתנו שערב בתודה, השתבח שמו לעד, ספר הספרים. למה נקרא יהודי יהודי? בגלל פלך ההודיה. שיהודי, איך שהוא קם בבוקר, מודה אני לפניך מלאכי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. ויהודי כל הזמן צריך ללכת עם תודה והודיה. אם יהודי רוצה למתק דינים, כל הזמן תודה והודיה. ואת זה מלמד אותנו נעים זמירות ישראל, דוד מלך ישראל, שאומר לנו נקדמה פניו בתודה, בואו שעריו בתודה. דוד המלך כל הזמן חוזר בספר תהילים על המילה תודה, תודה, תודה. והזוהר הקדוש אומר שזו המילה היא היחידה בלקסיקון העברי, ששום מלאך מקטרק, שום מלאך מונע, לא מעכב אותה מלהגיע מתחת כיסא הכבוד, השתבח שמו לעד. אז אני אזכיר לכם איפה הפסקנו בתוכנית הקודמת שלנו, לא לפני שכמובן נאמר שהתוכנית להצלחתכם. תודה לבורא עולם מעל כולם, תודה לצוות ערוץ 2000, תודה לכם בבית, וכמובן התוכנית להצלחתכם, אין ברוחניות, אין בגשמיות, ולשחרור החטופים. המיידי, בעזרת השם, השם ישלח להם רפואה שלמה לאלתר, אמן כן יהי רצון. אז פעם שעברה, הבאנו קטעים מתוך התפילה, ששם ראינו שחייבים לראות את הטוב, חייבים לראות את הטוב. ולכן חכמנו, תקנו לנו לומר בכל יום בבוקר בסדר התפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כן, והסברנו את זה בתוכנית הקודמת, הוא מודה על האמת ודובר אבד בלבבו, וישכם ויאמר, ריבון העולמים, לא על צדקותינו אנחנו מפלים תחנונו לפניך, כי על רחמך הרבים. אז הנה אנחנו רואים מפה שאנחנו חייבים כל הזמן לראות את הטוב ולהודות על הטוב, להודות על הטוב. והגענו לקטע שבתפילה, הלא כל הגיבורים כעין לפניך. גם בחייהם וכל שכן אחרי שהם בבית קברות, את מי אפשר להשוות אליך אבא שבשמיים? לכן אומרת לנו התורה, לב מלכים ושרים ביד השם. האומה הכי גיבורה בעולם, הכי חזקה בעולם, היא עין וכאפס ליד השם. ואנשי השם כלא היו. פה בעולם הזה ישנם אנשים בעלי שם, שגם בחייהם הם כלום לפני השם. וכל שכן כשחולפים מן העולם, יש מישהו שזוכר אותם בכלל, כאילו לא היו. ממש כך. אגם שהם היו מצביעים גדולים ביותר, ונכנסו לספרי ההיסטוריה, וכמה דיברו עליהם, כמה דיברו עליהם. אבל אחרי מיתתם לא נשאר מהם כלום. על זה אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. השם של האדם, כשהוא נולד איתו, מה הוא נולד? דוד אל קיים. נולד שם פשוט. אבל, ויום המוות מיום היוולדו. יום המוות הוא צריך להגיע למצב שכבר אומרים עליו, הרב, הגאון, הרשבאג, הצדיק, מגזע תרשישים, עבד על עצמו במשך שנים, והגיע לגדולות, כמו שאנחנו זוכרים את מרן, עליו השלום, מרן הרב עובדיה, שנשמה כמו שלא יורדת אחת ל-500, 600, 700 שנה לדור, נשמה גבוהה ביותר שזכה, אבל כשהוא נולד, עובדיה יוסף, זה מה שהיה שמו. אבל בפטירתו, איזה תוארים נתנו לו. זהו בדיוק אותם אנשים שהם נזכרים לדורות. אבל האנשי שהם, אלו כל הפוליטיקאים וכל המצביעים למיניהם, שגם שהיו מפורסמים ו... מה שנקרא, הם זכו בניצחונות אדירים, ושכל העולם זוכר אותם, מה שנקרא בהיסטוריה, עם כל זאת, כלא היו. וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל, כי כל מעשיהם טוב, כל זמן שלא מקושרים לתכלית, ואנחנו ודאי יודעים מהי התכלית, הכל כלום, הכל טוב, מישהו גיבור הרי הוא כעין. ומישהו מאנשי השם הרי כלא היה, כמו שאמרנו מקודם. והחכמים והנבונים הם בלי מדע והשכל. אבל כשמקושרים לתכלית, ודאי הכל חשוב מאוד. כמו שאנחנו רואים בחוש, איך זיכרונם של תלמידי חכמים ממשיך לחיות ומספרים מעשיות מהם, לומדים את ספריהם, זוכרים אותם לאורך אלפי שנים. אביי ורבא, שני אנשים שנפטרו לקרוב לפני 1,700 שנה, בערך אני אומר לכם, 1,700 שנה מוזכרים מאות ואלפי פעמים בגמרא. תראו, עד היום, 1,700 שנה, איזה מצביע אתה יכול להגיד עליו, אפילו שהוא היה ענק וגדול, ואפילו שהוא נכתב בספרי ההיסטוריה, שאחרי 1,700 שנה עוד מזכירים אותו. ראשי ממשלות שנפטרו רק לפני 20 ו-30 שנה, כבר לא מדברים עליהם ולא זוכרים אותם. לא מדבר איתכם על לפני 100 ו-200 ו-300 ו-400 ו-1,000 שנה, זה פשיטה. 20-30 שנה, היו היה, נגמר, עבר. למה? כי הם לא בתכלית. הם לא בתכלית. אבל את אותם רבנים לא שוכחים אותם אף פעם. לא שוכחים אותם. הנה, תראו את מרן הרב עובדיה, שנפטר לפני 10 שנים, קצת יותר. ועד היום, עד היום, כל הזמן מצטטים הלכות בשמו, כל הזמן, מה הוא היה אומר, מה כתוב בחזון עובדיה, מה כתוב בהליכות עולם, מה כתוב ביחבי דעת, מה כל הזמן הוא מוזכר, כאילו הוא חי בינינו, כאילו הוא לעולם לא עזב. ולכן כתוב שצדיקים קרואים חיים במיטתם. הם חיים במיטתם. והם ממש חיים, אומר הרב, וספתותיהם דובבות בקבר בכל פעם שאומרים שמועה מפיהם. שומעים? המעניין הוא שזה לא רק שאומרים שמועה מפיהם. ראיתי חידוש שאפילו אני רק אומר את שמו, רק את שמו של אותו צדיק. ואז כבר לבד הוא נהפך להיות לי מליץ יושר, וכמו שכתוב פה, וספתותיהם דובבות בקבר. כן? אז כדאי לגור, אתן לכם עצה, כדאי לגור בחוב של צדיק. למה? על הצדיקים כתוב, וזכר צדיק לברכה. ועל הרשעים כתוב, על הרשעים כתוב, מה כתוב על הרשעים? זכר צדיק לברכה ושם רשעים יובד. שם רשעים מרכב, שם רשעים יובד. השתבח שמו לעד. לכן כדאי לגור ברחוב של צדיק. רק על מי שאינו מקושר לתכלית, עליו באמת צריכים לומר שמה שהוא אמר, כן, שמה הוא ומה חייו. ועליו באמת ממשיכה התפילה. ומותר האדם מן הבהמה, אין. זה רק מי שלא עלינו אינו מקושר לתכלית. אז אומרים עליו, נו באמת, מה ההבדל בינו ובין הבהמה? שאין שום הבדל בינו לבין הבהמה. ועד רבה, בהמה מצבה הרבה יותר טוב, שחיה בלי דאגות. ראית פעם אריה עובד במסגריה? או סוס נהג אוטובוס? ראית פעם נמר שמזמין אולם בשביל להתחתן? ראית פעם ג'ירפה מודאגת שאין לה במה לשלם את החשבונות? שיש לה משכנתה מינוס בבנק? מי שאינו מקושר לתכלית וחי בשביל העולם הזה, יותר טוב לו שיהיה בהמה בלי דאגות, בלי מתחים. כי אין להם מתחים, אין להם דאגות לאותם בהמות, חיות, עופות. ועל זה נאמר ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל אבל. מי שחי בשביל העולם הזה שהכל בו אבל, אז הוא חי חיים שלא רק שהם לא יותר טובים משל בהמה, אלא הם יותר גרועים משל בהמה. כי הוא מלא בדאגות וביגיעות בשביל האבל הזה. מה שאין כן הבהמה, היא מקבלת את האבל הזה, בלי שום מאמץ ומתח וחרדות. כמה אנשים עם חרדות, אנחנו רואים, שבאים לרב וכל הזמן מתלוננים, הרב, יש לי חרדות, יש לי חרדות. לא תשמע את זה, לא מעוף, לא מבהמה, לא מחיה. טוב להם. אז אם זה התכלית שבאנו לעולם הזה, רק ליהנות מן העולם הזה, אז עדיף היה באמת להיות חיה או בהמה או עוף. אבל מי שחי בשביל התכלית, בשביל הנשמה, זה כבר עניין אחר לגמרי. לכן התפילה ממשיכה לבד הנשמה התאורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני חיסי כבודיך. הנשמה התאורה יש לה כבר עניין אחר, שהיא צריכה לתת דין וחשבון על מעשיה, ויש לה קיום נצחי, ואין לה שום חיבור עם האבל של העולם הזה. והנשמה התאורה והנצחית הזאת היא נחלתם של עם ישראל. ולכן אחרי שהבלנו את כל ענייני העולם הזה, אנחנו שווים ומודים להשם על החיים בעולם הזה. איך אנחנו מודים? אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהביך, שנשבעת לו בער המוריה, זרע יצחק בנך שנעקד על גבי המזבח, עדת יעקב בנך בחיריך, אשר מאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו קראת שמו ישראל וישורון. זה קטע מתוך תפילה שאנחנו קוראים כל בוקר בקורבנות. כי לנו החיים הם כן טובה נצחית, ועד רבה אנחנו מחויבים להודות על החיים שלנו, מאחר ויש לנו תכלית, וזה מה שאנו אומרים כעת. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך וליתן שבח והודיה לשמך. אנחנו חייבים, לא כתוב כמה טוב שנודה לך או כך ראוי שנודה לך, זה לא הצעה, זה חובה, אומר הרב. לפיכך חייבים אנחנו להודות לך ולשבחך ולפארך וליתן שיר שבח והודיה לשמך. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו כשאנו משכיבים ומערבים בתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים בכל יום פעמיים באהבה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כל זה קטעים מתוך התפילה שמפלים בבוקר בשחרית. אז אנחנו רואים כמה אנחנו חייבים לראות את הכל לטובה, וכמה צריך להודות לאבא שבשמיים. ושוב פעם, כמו שאמרנו, זה לא מנהג חסידות, אלא זה חובה על כל יהודי ויהודי. לכן הרמב"ן הקדוש מבאר לנו שכל חפצו של העליונים בתחתונים היא על מנת שיודו לו. אז בואו נמשיך. ברגע שאדם מסתכל על הקשר שלו לתכלית, הוא מתבונן במתנות הרוחניות שהשם נתן לו, אז ודאי הוא מבין שהוא מוכרח להודות להשם. אבל ללא המתנות הרוחניות, אז לא ישך להגיד, לפיכך חייבים אנחנו להודות, שהרי הכל אבל, ולא יישאר מאדם כלום. אם כל השפע שהשם נותן לאדם היה רק בגשמיות, רק בשביל העולם הזה, אז אולי היינו מודים קצת על זה שאנחנו חיים ובריאים ולא מצטערים, אבל לא היינו אומרים שחייבים להודות. כי כל ההצלחה שהיא רק בעולם הזה היא שטות, ואפילו יהיה האדם הכי גדול בעולם הזה, גאון, מפורסם, עשיר, ברגע שיבוא יומו, הכל יגוז ויעלם. הכל עין, לא יישאר ממנו כלום. כמה אנשים זוכרים את היורצייט של מנהיגי הדור המפורסמים? יש מי שמדליק להם נר ומתפלל על קברם, או אומר שמועה מפיהם? ודאי שלא. אבל הצדיקים לעומת זאת, להבדיל אלף הבדלות, אפילו אחרי כמה אלפי שנים זוכרים אותם ומתגעגעים אליהם, והם חיים ממש, אפילו יותר חיים ממה שהיו כשהיו בגוף בעולם הזה. ככתוב בזוהר הקדוש, שהצדיק אחרי מותו הוא יותר נמצא ומעורב בעולם, מאשר כשהיה חי בו בגוף. ועל זה נאמר בגמרא, שגדולים צדיקים ממיתתם יותר מחייהם. יהודי, עבד השם, כמעט אין יום שהוא לא מסתכל בלוח של פטירת הצדיקים, לראות ההילולה של מי היום. היום היה של הרמב״ם ושל רבי יעקב בחצרה. והיה גם הילולה של רבי ישראל מבולודניק. והנה עכשיו ההילולה של בעל התניא, רבי זלמן שניאור מלאדי. וכן על זה הדרך, ככה במהלך כל השנה. כל יום ויום מזכירים את ההילולות, מדיקים להם, עושים להם סעודות, לומדים את תורתם. תראו מה זה, תראו איך מנציחים אותם. אומר הרב, הייתי במרוקו על קברי צדיקים קדמונים, שעדיין פוקדים את ציונם כל הזמן, וקברם שמור ומטופח, ואנשים חשים את נוכחות הצדיק בציונו, ומתפללים ולומדים את דברי תורתם ורואים ישועות לא רק ביום השנה, אלא בכל יום מימות השנה. לכן ידוע הדבר שיש רבים וטובים שהולכים לקברות צדיקים לא רק בארץ הקודש, בכל רחבי העולם הולכים לפקוד, כמו רבנו הקדוש, רבי נחמן, רבי ישראל הבעל שם טוב, במרוקו, רבי עמרם בן דיוואן, רבי דוד משה, ועוד צדיקים גדולי עולם, משפחת אבו חצר המפוארת, שנמצאת במרוקו, וכן עוד בהרבה ארצות שנמצאים הרבה צדיקים גדולי עולם, החפץ חיים, הגאון מווילנה, חתם סופר, או כמה צדיקים יש לנו. אז אם כך, אלו רק אותם צדיקים שהפכו את החיים שלהם לתכלית, שיש תכלית בחיים שלהם, שהם ידעו שהעולם הזה הוא פרוסדור, ומה שמצפה לנו, מחכה לנו, זה הטרקלין לעולם הבא. ולכן, כשאדם חי את התכלית, אז הוא לעולם לא מת. כמו שאמרנו, צדיקים קרואים חיים במיתתם, ולעומת זאת הרשעים, קרואים מתים בחייהם, בחייהם. עכשיו בואו נסתכל על נקודות של הודיה. החי וראה העיקרים, כשמסתכלים על הנקודות הרוחניות שיש בעולם הזה, אז לא רק שיש על מה לחיות ויש על מה להודות, אלא חייבים להודות בגלל שזוהי האמת, ולא מצד דרך ארץ. או מידה טובה של הכרת הטוב. לא רק בגלל זה. כשאדם מסתכל על הנקודות הטובות שלו, הוא חייב להודות. בא אליי אברך שגר במקום שאין בו ציבור גדול, של שומרי תורה ומצוות. וקשה לו שם, בראותי אותו, מיד הבחנתי בכך שהוא מלא עצבות. התחלתי לדבר איתו והוא שאל אותי, מה אעשה כדי שישתנו לי החיים? הוא רוצה עצה, לא מתאים לו מה שקורה איתו עכשיו. אמרתי לו, דבר ראשון, תעבוד על זה שתהיה שמח. למה? כתוב, עבדו את השם בשמחה. תחת אשר לא עבדתם את השם בשמחה, באו עליכם כל הכללות הללו. כשראיתי את הבעת פניו, הבנתי שזה נראה לו בלתי הגיוני להיות שמח במצבו. לכן נראיתי לו כמה נקודות טובות שיש לו, לשמוח בהם. ברוך השם, אתה שומר שבת ואתה לא אוכל חמץ בפסח ואתה בונה סוכה, אתה מניח תפילין, וכך אני יכול להמשיך ולומר לך מצוות שאתה עושה עד הבוקר, ואתה לא שמח? כל כך הרבה מצוות אתה לא שמח, כדאי שתשמע קצת דיסקים של תודה והודעה. המילים הללו חייבים להודות לך מעוררות ביותר, כי זה מאיר חזק, שזו ממש חובה להודות להשם, על הטובה הרוחנית הנצחית שיש לנו, בכל רגע ברגע שאנו מקושרים לתכלית על ידי התורה והמצוות שלנו. עכשיו בואו נחשוב, בואו נחשוב. הרי מי מנהל את העולם? זה כולנו יודעים. תדבר עם היהודי הכי רחוק מתורה ומצוות, הוא יגיד לך. מה הוא יגיד לך? השם יתברך, ריבונו של עולם. הוא מנהל את העולם. אם אתה עצוב, אז מה אתה מראה? אתה מראה שהמנהל של העולם לא מנהל אותו בצורה נכונה וטובה. הרי היה הוא מקפח אותך. ייתכן דבר כזה? הצור תמין פועלו, כל דרכיו, משפט, צדיק וישר הוא אל אמונה ואין עוול. אז ברגע שאתה עצוב, אתה מגיע כאילו לידי כפירה. שאתה כאילו כופר בהשם, אתה חולק על ההנהגה שלו. לכן אתה צריך להיות בשמחה כל הזמן, כי אין רע יורד משמיים. אומר הרב, בנוסח של עדות המזרח גם מוסיפים בהמשך, חייבים אנחנו לומר שירה לפניך. חייבים לשיר להשם. זה הדבר שאנחנו חוזרים עליו תמיד, ולמעשה אינו חידוש כלל. אלא מובא בסדר התפילה הפשוט שכל יהודי אומר בכל יום. בפרט בתפילת נשמת כל חי. אנחנו אומרים את זה בפירוש, שכן חובת כל היצורים לומר לפניך שירה, וכל זה בא לעורר אותנו שלא נחשוב שאנחנו עושים טובה כשאנחנו אומרים תודה. איך אומר דוד המלך? קרבת אלוהים לי טוב, ואני קרבת אלוהים לי טוב. אני לא עושה טובה לאף אחד. בעצם זה שאני עושה תורה ומצוות, מקיים תורה ומצוות, שאני מתקרב להשם, כל זה רק בשבילי. ואני קרבת אלוהים לי טוב. לכן אומר הרב, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד. כאילו זו איזו חסידות מצידנו. לא. אין זה כך, אלא תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אתה עושה את זה אך ורק בשביל עצמך. מימרה זו, אל תחזיק טובה, כי לכך נוצרת, נאמרה על לימוד התורה. אבל זה נכון גם לגבי ההודעה. כי אם בלימוד התורה, שבו האדם תורח ויגע ומשקיע, צריכים לומר לו שלא יחזיק טובה לעצמו, שהרי לכך נוצר, כל שכן הוא לגבי ההודעה. הייתכן לאדם להחזיק טובה לעצמו על שהוא אומר תודה? הרי זו חובה, חובה גמורה של כל היצורים, אפילו השפלים ביותר. וכל שכן של האדם, וכל שכן של יהודי שמלא מצוות וטובות נצחיות. ומכאן מתחדש לנו חידוש עצום, שצריכים להכניס ללב היטב היטב, על מה שרבנו כותב בתורה רשפי בית. זה נקרא תורת הזמרה, תורה של קו זכות, שצריך כל אדם להסתכל לנקודות הטובות של עצמו, ולראות את הנקודות הטובות של עצמו, ולשמוח בהן, לחפש כל נקודה טובה, כל מצווה שעשה, כל דבר טוב, להסתכל על זה ולשמוח בזה. ובכן, על פי מה שזכינו שהתחדש לנו בחסדי השם, על פי מה שכתוב בנשמת כל חי, שכן חובת כל היצורים לפניך להודות, שיש חובה להודות, להלל, לשבח ולפאר. לכן גם העצה הזאת, מה שרבנו אמר, אותה בדרך של העצה טובה, זה למעשה חובה, ולא רק עצה טובה. כי כל נקודה טובה, כל מצווה שעשית, זו טובה שהשם עשה לך, הנחת תפילין, השם עשה לך טובה שהנחת תפילין. על כן חובה עליך להודות ולשמוח בנקודה הטובה הזו שנתן לך, אבא תודה על התפילין שהנחתי. זה לא מובן מאליו, יש כאלו אין להם ידיים, יש כאלו אפילו אין להם תפילין, אין להם כסף לקנות תפילין. הנחת? תגיד תודה. ולהגיד תודה על הטובה שעשה לך, ואם כן, יוצא שהדרך של הזמרה היא לא רק עצה טובה, זה חיוב, אומר הרב, אלא חיוב. יש לאדם כיפה, הוא צריך להודות על הכיפה, זו חובה. האדם מחויב להסתכל על הטובות שהשם עושה עמו, בכל רגע ורגע, ובעיקר על המצוות שהן הטובה העיקרית שיש בעולם הזה. כמו שאנחנו אומרים בברכת מודים אנחנו לך, על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, בוקר, צהריים, זה המצוות, הכיפה, הציציות, הברכות. אי אפשר להפסיק להודות על כל הטובות האלו שאנחנו זוכים להן. בכל רגע, אם אדם יודע על נקודות טובות אלו, הוא לא יוכל להספיק ולהפסיק, והוא רק יודע ויודע ויודע בלי סוף. הרבה פעמים קורה לי, אומר לכם את האמת, שאני בא להתבודד, כמו שאומר רבנו, התבודדות עם העלה העליונה וגדולה מן הכל. וההתבודדות מחולקת לשלושה חלקים. והחלק הראשון שלה זה התודה. לאחר מכן זה חושבנה ומרה, שאתה עושה חשבון נפש על כל העוונות שעשית, ומתוודה לבורא עולם. והחלק האחרון זה בקשות. בקשות. כמובן, אדם ששכלו בראשו, הוא לא מבזבז את כל הבקשות שלו, רק תן לי בית, תן לי במבה, תן לי ביסלי, תן לי קולה, תן לי מכוני, תן לי זה, תן לי זה, תן לי זה. אלא מה שהוא מבקש בעיקר, זה דברים רוחניים שהוא מבקש מהשם, שנאמר אלמלא השם עוזרו, לא יכולו. אז הרבה פעמים קורה לי שאני מתחיל עם ההודיה, כפי שרבנו אמר, כי למה? כי ההודיה היא ממתקת את כל הדינים. ההודיה היא ממתקת את כל הדינים. אז לכן כדאי להתחיל איתה. קדימה פניו בתודה. בואו שעריו בתודה. מה קודם? תודה. אבל לפעמים קורה שמרוב שיש לך על מה להודות, ואתה כל כך מתלהב, ואתה מודה, 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 מסתכל על השעון, פתאום אתה קולט, שעוד כמעט כבר לא נשאר לך לא זמן לוידוי, לא זמן לבקשות. מרוב שיהיה לך רק להגיד תודה. וזה מה שמתכוון הרב. הוא לא יוכל להספיק ולהפסיק, והוא רק יודע ויודע ויודע בלי סוף. אדם צריך להרגיל את עצמו להודות על חסדי השם בפרטי פרטיות, על כל הדברים הנראים שגרתיים בחיי היומיום, ושהם למעשה השגחה פרטית וחסד גמור מהשם, ועל ידי זה האמונה והכרת הטוב ייכנסו לליבו בעומק. וזה גם שייך למה שאנחנו אומרים בתפילה, נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך. זו הודעה, בכלליות על החיים, ועל נשמותינו הפקודות לך. זו הודעה על הנשמה שלנו, שמופקדת בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, בידך אפקיד רוחי. אחר כך אנחנו מודים בפרטיות על הניסים שבכל יום ויום, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, פירושו שבכל יום ויום, השם מחדש ניסים לאדם, ועל האדם לחפש ולמצוא בכל יום ויום את הניסים שהשם עשה לו. ולהודות עליהם ולרשום אותם במחברת לזיכרון, ותמיד לחזור ולהודות עליהם. תמיד, תמיד, תמיד. כי אם האדם לא רושם, הוא לא זוכר. לכן טוב שירשום את כל החסדים שלו. אחר כך אנחנו אומרים, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב בוקר צהריים, שפירושו שבכל רגע ורגע יש על מה להודות להשם, ואדם צריך לחנך את עצמו, להרגיל את עצמו להודות על כל פרט ופרט בחיים, בכל רגע ממש, שלא יראה לו שכל הטובות שיש בחיה בין דבר מובן מאליו, אלא יחוש וידע. דרך אגב, מה שאמרנו עכשיו, שכל הטובות שיש בחיה הם דבר מובן מאליו, זה קליפת אמן, אמן המלאק. כך מביא רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, בלקוטי הלכות, שיש לנו שלושה מידות בתודה. הראשונה, נתנו לך מתנה, אתה אומר תודה, וזה הפשוט ביותר, וזה הדרגה הכי נמוכה. הדרגה השנייה, להודות על הדברים המובנים מאליהם, וזה כבר קליפת אמן המלאק, כלומר, שהוא לא היה מודה על הדברים שהם נראים לו מובנים מאליהם. הוא קיבל עושר, און עתק, הוא קיבל מעמד להיות סגנו של אחשוורוש, סגן המלך. הוא קיבל הרבה נשים, הוא קיבל הרבה ילדים, הוא קיבל מה שכל אחד היה חולם בחיים שלו. ועם כל זאת, מה הוא אמר? וכל זה איננו שווה לי. בעד בכל, כמו הפרה שבועטת בסיר של החלב. בעד בכל. אז לצאת מהקליפה הזו, אומר רבי נתן, זה הדרגה השנייה. להודות על הדברים המובנים באליו. אתה גר בקומה 18. ואתה כל יום, אתה עולה עם המעלית ויורד עם המעלית. בשביל מה לעלות, לעלות או לרדת במדרגות? אין שכל ואין היגיון. אז אתה עולה במה? במעלית. זה נראה לך דבר מובן מאליו, מה יש פה שאני צריך להודות? זאת אומרת, מה יש פה? יש לך פה מעלית. מה יקרה אם המעלית הזאת תקע? חברת חשמל החליטה שאין מספיק חשמל, יש עומס בקווי חשמל. הוריד השלטר. פתאום בבניין שלך אין חשמל ואתה תקוע בתוך מעלית שעתיים, שלוש. זה נראה נורמלי? האם אמרת תודה כשנכנסת לקרח הזה לשלום? ואמרת תודה כשיצאת ממנו לשלום? כי אם לא, אז אתה מסתכן. זה נקרא דברים המובנים מאליהם. אדם בא למכונית שלו. הוא מבין, זה מובן מאליו. אני מכניס את המפתח, לוחץ על הכפתור, האוטו צריך להידלק. מי אמר? מי אמר? איפה זה כתוב? ואולי שכחת איזה נורית קטנה. שכחת, לא חיבית אותה. או איזה דלת לא נתרקה עד הסוף, ואז האור נשאר דלוק בפנים. והנורית הקטנה הזו של האור בפנים, היא אכלה לך את כל הבטריה במהלך הלילה. עכשיו אתה בא, האוטו לא מניע. לא מניע, אין בטריה. עכשיו לך, תיתן בוסט, תביא מישהו או תקרא לידידים שיבואו יעזרו לך. ועם כל זה מעכב אותך, אתה מאחר לעבודה, לכל, לא משנה לאיפה. לכן תרגיל את עצמך. אל תראה את הדברים, קודם כל תן תפילה לפני. אבא היא רצון שאני אבוא להניע את האוטו והאוטו יניע. הופ, הניע. אבא תודה, זה לא מובן מאליו, אבא תודה. אם אתה חי בצורה הזו, אתה חי בגן עדן עלי אדמות. ורק שפעים יהיה לך בחייך. רק שפעים. בואו נמשיך. אז אם כך, אומר הרב, שאנחנו אומרים ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב בוקר צהריים, שפירושו שבכל רגע ורגע יש על מה להודות, כן? והאדם צריך לחנך את עצמו, להרגיל את עצמו, להודות על כל פרט ופרט בחיים בכל רגע ממש, שלא יראה לו שכל הטובות שיש בחיים בן דבר מובן מאליו, אלא יחוש וידע שהכל חסד של השם והשגחה פרטית. כי האדם צריך לחיות עם האמת שהכל שייך להשם. והבורא נותן לאדם להשתמש בדבר זה ובדבר זה, ויכול היה שלא לתת לו את הדברים האלו, או שלא היה נותן לו את היכולת להשתמש בהם. והרי זה ברור שכשאדם משתמש בחפץ השייך למישהו אחר, הוא צריך להודות לו. לכן בוודאי צריך להודות להשם, שהוא בא על כל החפצים כולם. ואדם שלא מודה להשם זה בגלל שהוא חושב, הוא מרגיש שהדבר הזה שייך לו, והוא חי בכפירה ובשקר. לכן בכל פעם שמשתמש בזה דבר מעולם הזה, יזכור היטב שזה השם נתן לו ויודה להשם בפרטיות. שום דבר לא שלנו, שום דבר לא עשינו, ותשתדלו לא להשתמש במילה אני, אני, אני. אני זה ג'אווה בתימנית. ג'אווה. לא להשתמש אני. מי זה אני? בורא עולם מאין ברא יש. אין אני. אין המילה אני לא קיימת. הכל זה השם. עם גדולם של עם ישראל, משה רבנו ואהרון הכהן אמרו, ואנחנו מה? מה? אפילו לא עפר ואפר, אפילו לא תולעת. גם את זה, אנחנו כלום, אוויר. מה אנחנו יכולים להגיד על עצמנו? שעשינו משהו? הכל זה השם. אני מדבר איתכם? ודאי שלא. אני מדבר? מה פתאום? אני רק מנענע השפתיים, השם הוציא את כל המילים. אומר הרב, לכן יודע להשם בפרטיות. לדוגמה, כשניגש לברז על מנת לרחוץ את ידיו, יודע על כך שיש מים בברז, ועל כך שיש לו כלי לנטול ידיו, ושיש לו מגבת לייבש את ידיו, כי זה לא מובן מאליו, זה שייך לבורא שנתן לך להשתמש בזה. עוד דוגמה, כשמוציא בגדים מהארון, יודע על כל פריט לבוש שמוציא, וקודם כל יודע לשליח שעל ידו השם נתן לו טובה, כגון הבעל לאשתו או הילד לאמו, שהרי כל פריט שנמצא בארון, האישה או האם תרחה לחבס או לקפל או לסדר, ולכן צריך להודות לה על כל פריט בנפרד. אחר כך, ייתן תודה לקדוש ברוך הוא, ושוב לא יסתפק בהודעה כללית. תודה על הבגדים. הרב אומר, כשהוא בא לסעודת שבת, אז הוא לא אומר תודה על האוכל. תודה על העגבניות, תודה על המלפפונים, תודה על החצילים, תודה על על הסלט הזה, ועל הסלט הזה, ועל החמוצים, ועל החריף, ועל השמן זית, ועל הזעתר, ועל כל דבר, אל תהיה קמצן. תאריך בתודה שלך. אחר כך, כמו שאמרנו, לא יאמר תודה על הבגדים, אלא יודע להשם על כל פריט ופריט לבוש שהוא לובש, שנתן לו חולצה, מכנסיים, כן על זה הדרך. וזימן לו את כל פרטי הלבוש נקיים, שאיתם הוא ירגיש בנוח ויהיה מכובד בהם, וכן יעשה כל היום כולו. כשיושב, יודע על הכיסא, על השולחן, אתם בטח אומרים, וואי, 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 מה הולך פה? אני איזה משעובד אני. אז אם ככה אני לא צריך להפסיק להגיד תודה בכל החיים שלי, אני רק צריך להגיד דיבור אחד שלם של תודה, תודה, תודה. כן, מה יש? מה יש? למה אתה צריך להיות כפוי טובה? כתוב במפורש שכל הכופר בטובת חברו סופו לכפור בטובתו של מקום. שנאמר, והיה קומל החדש על מצרים אשר לא ידע את אוסף. כמה פסוקים אחרי זה, מי השם אשר ישמע בקולו? כמה אנחנו צריכים להיות בעלי הכרת הטוב? כי כשהשם רואה אותנו בעלי הכרת הטוב, הוא נותן לנו עוד ועוד, זה הכיף שלו. תדמיין לך שאתה עם הילדים שלך. מה אתה לא עושה בשבילהם? אתה אוהב אותם, אתה עם הנשמה שלך, אתה אבא ביולוגי שלהם. איזה כיף לך שעל איזה דבר שעשית לאיזה אחד הילדים, הילד הזה לא מפסיק להגיד, אבא תודה, אבא תודה, אבא. מצד אחד אתה בתוך תוכך אומר לעצמך, דה, הוא מגזים כבר, אבל כיף לך לשמוע אותו. כיף לך. כמה תודות הוא אומר, תודה, אבא תודה, אבא תודה. אז אתה רואה שהילד הזה מעריך, כיף לך לתת לו עוד ועוד ועוד. כך בדיוק בורא עולם. הוא לא שונה מאיתנו. וכך יעשה כל היום כולו כשיושב ויודע על הכיסא ועל השולחן. אז הנה, לא אמרנו לכם בשידור חי, אבא תודה על הכיסא שנתת לי, אבא תודה על השולחן, אבא תודה על הספר של מורנו ורבנו, אבא תודה על האורות, אבא תודה על המצלמות, תודה על המסכים, תודה על ערוץ 2000, תודה על המים ששתיתי מקודם, תודה על הקפה, תודה על התה, אוי, תודה על הבגדים החורפיים שיש לי. שאני לא צריך להתקרר, ברוך השם, תודה אבא, אבא, תודה, תודה. איזה יופי, איזה יופי, רק לומר תודה ותודה ותודה. וכך היה רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, נוהג בילדותו, כשהיה יושב לאכול, לא היה מסתפק בברכות שמברכים על האוכל, אלא היה מודה בלשון שלו בפרטיות על כל מין מאכל. תודה לך השם על המלפפון, תודה לך על העגבניה, תודה לך על הגבינה. וזו נקודה חשובה מאוד, להודות בפרטיות על כל דבר ודבר, ולא רק להודות בכלליות. מאחר וכאשר רק מודים בכלליות, זה לא מחנך את האדם לאמונה בהשגחה פרטית, והוא נשאר עם אמונה כללית מופשטת, אבל כשמודה על כל פרט ופרט, בזה הוא באמת מתחיל לחיות את ההשגחה הפרטית, שיש עליו בכל רגע ורגע, שאפילו הדברים הרגילים שיש לו, הם כולם בהשגחה ובחסד השם עליו. אתם שומעים? לא להתעצל. העיקר הוא לקחת את הדברים הנאמרים כאן למעשה, ולא לעבור לסדר היום, כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הדבר הראשון שכל אחד צריך לקבל על עצמו, הוא לעשות חצי שעה התבודדות בכל יום, לבקש שיצא מהבחיינות ויתחיל להודות. כי תדעו לכם, הבחיינות זה החורבן של עם ישראל. כל הגלויות, אומר מורנו ורבנו, בגלל הבחיינות. אתם בכיתם בכיית חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. כל ההרג והקטל והתאונות דרכים והמחלות והפיגועים וכל מה שקורה איתנו זה לא בגלל עוון העגל. לא, 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 אומר הרב. זה הכל מפרשת שלח לך. הכל מהבחיינות. שבכל דור בדור, עם ישראל עדיין לא מתקנים את החטא הנורא והיום הזה של אבותינו הקדושים במדבר. שוואילונו עם כל אותו הלילה. את הבחיית חינם שלהם. לכן, תבקש מהשם, אלמלא השם עוזרו לא יכול לו. תתבודד, תבקש, אבא תוציא אותי מהבחיינות, די, כמה אני יכול להתלונן, כמה אני יכול לבכות. לא לבכות בכי על שערי דמעה לא ננעלו. לא זה הכוונה. אלא הבחיות, אבא, למה אני? למה? למה האוטו שלי עכשיו הלך לו מנוע? אבא, למה ככה בדירה שלי יש כזו נזילה שעכשיו אני צריך? אבא, כל דבר בתלונות, טענות, מענות. אנחנו צריכים ללכת כל מיני עם תודה בהודיה, ותכלית, תכלית האמונה, זה כשם שאתה מברך על הטובה, אמר רבא, כך תברך על הרעה. שמעתם? זה נראה לכם הגיוני? עכשיו, זה לא מידת חסידות, זה כתוב בשולחן ערוך. זה חובה על כל יהודי ויהודי. ולכן כשיהודי רק ממורמר כל הזמן, מיואש, מדוכא, עצבני, כל הזמן מתבכיין, שהשם תמיד מקפח אותו, ותמיד עושה אפליה בינו לבין שאר היהודים. למה הוא ככה ואני ככה זה בכיינות. וצריך להתבודד על זה הרבה, כי אחרת החיים הם גיהנם אחד שלם. הדבר השני הוא לקחת פנקס ולהתחיל לכתוב בו את כל הניסים והשעות שרואה. זה יעזור לנו לצאת מהבכיינות, פתאום נראה כמה חסדים השם עושה איתנו. כי הכתיבה נותנת זיכרון וממחישה לאדם את כמויות הניסים העצומות שהשם יחולל לו בכל יום ויום. והפיקס הזה יציל לאדם את החיים. הוא יראה עין בעין, שכאשר הוא יתחיל להודות על הניסים שהשם עושה לו, הניסים רק ילכו ויגדלו עוד יותר ועוד יותר. והוא יראה איך הוא ממלא פנקסים של ישועות, הוא מוסיף עוד יותר ועוד יותר ישועות חדשות, כי ההודעה מחוללת פלאי פלאות, ופותחת את כל השערים. שמעתם? יותר מכל תפילה וכל סגולה, כי בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. כאשר הוא בוחר להתבונן ולראות את הניסים והנפלאות שהשם עושה לו, אז נותנים לו לראות עוד יותר ועוד יותר ניסים ונפלאות. זה מה שנאמר, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב. זה למי? זה למי שיודע להודות. כמו שהובא בספר פלא יועץ, שכל מי שנעשה לו נס והוא אומר שירה, שכרו שעושים לו נס אחר, שנאמר זובח תודה, יכבדנני וגומר. כך אומר דוד המלך, ובהמשך כתוב, אראנו ביש האלוקים. אראה לו עוד ישועות. אדם שאומר תודה, השם יראה לו עוד ועוד ישועות. כמו שאנחנו אומרים, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, שמחה גוררת שמחה, עצבות גוררת עצבות. אז ברגע שפעלו לו ישועה, אז ודאי שעוד ישועה מיד תבוא. ישועה גוררת ישועה. בספר על שיח הקדוש, על הפסוק, כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחינוך, מפרש לראות את החסד של השם, ולשבח אותו על חסדו, זה יותר טוב מהחיים. שמעתם? להלל ולשבח ולקלס את מלך מלכי המלכים, זה יותר טוב מהחיים. איזה זכות יש לכל יהודי ויהודי, שאיכשהו מתעורר בבוקר, מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ועוד מאמין בנו, נותן לנו אשראי, ככה מה שנקרא אשראי חינם, מאמין בנו. זה לא מובן מאליו. ושלא יחשוב האדם שיש איזה דבר שזה כבר מוגזם להודות עליו, אלא על כל דבר שעולה על הדעת צריכים להודות. תלמיד אחד שהלך עם העבודה הזאת להודות על כל פרט ופרט בחיים, סיפר לי מעשה שהוא דוגמה יפה לכך. ומעשה שהיה ככה, היה אומר הרב. יום אחד נכנס אותו תלמיד עם חוניתו למגרש החנייה, ואחראי שם הסביר לו פנים וחייך אליו. התלמיד שכאמור עבד על העניין הזה, להודות להשם על כל דבר, מיד הודה להשם, תודה רבה לך השם, על כך שאחראי על המגרש חייך אליי. אבל אחר כך נכנסה בליבו מחשבה של ספק כלשהו, אולי זה מוגזם ומיותר להודות על דבר כזה. בסך הכל השומר התנהג בדרך ארץ רגילה, כך חשב לרגע ושכח מזה. למחרת הוא היה צריך שוב להחנות את מכוניתו במגרש החניה. והנה האחראי על המגרש פתאום התחמם עליו. אותו אחראי, והתחיל לקלל אותו ולבזות אותו, איך הוא חונה. ואז התלמיד הבין שזהו מסר מהשם על אותו פקפוק שהיה לו ביום אתמול. והוא הבין שזה בכלל לא מיותר להודות על יחסי המנוח של הבריאות אליו, שהרי יכול להיות אחרת לגמרי. כי כשהבורא רצה, הוא נתן בלב הבריאות להתייחס אליו בכבוד. או להפך. ומזה נלמד להודות להשם על כל דבר שכזה. כגון יחס נוח של הבריאות וכדומה, כל דבר צריך להודות עליו. פשוט אנחנו צריכים לחנך את עצמנו להגיד תודה. ממש כמו שמחנכים ילד קטן להגיד תודה. נותנים לו סוכריה, ילד בן שלוש. מה אומרים, מה אומרים? האמא צועקת מהמטבח. מה את רוצה ממנו, ילד בן שלוש? עזבי אותו, תני לו לאכול את הסוכריה בכיף. לא. הבן שלי יצא מחונך. מה זאת אומרת? הוא יצא מחונך. קיבל מתנה, הוא צריך להגיד תודה. הוא לא יקפוי טובה. ומי שזוכה לחנך את עצמו להודות על פריטי פרטים בחייו, זוהי תענוג גדול. זהו תענוג גדול וזו עבודה גבוהה מאוד. מאוד גבוהה, שמכניסה את האדם לאמונה בהשגחה פרטית, וכך הוא יצא מהכפירה ומכפיות הטובה, המסתירה לו את חסדי השם. כאשר אדם יתרגל כך להודות על הכל, הוא יוצא מהקליפה של כפיות הטובה, שזו הקליפה של המן המלך, הנה זה מה שאמרתי לכם. כי המן היה כפוי טובה הגדול ביותר שהיה בעולם, מאז בריאת העולם ועד היום. עוד לא היה אדם שהשם עשה עמו כאלה חסדים וטובות, והיה כל כך כפוי טובה כי המן הרשע ימח שמו. הרי השם נתן לו עושר עצום, ו-208 בנים, וכל אזרחי מדינות מלכות אחשוורוש, כולם היו משתחווים לפניו. בכל פעם שהיה עובר ברחוב וטבעת המלך הייתה בידו לגזור בגזרות, כי רצונו הוא כפר בכל הטוב הזה. למעשה המן בעצמו גילה על עצמו שהוא כפוי טובה, שאין כדוגמתו. שכאשר מרדכי לא השתחווה לפניו, הוא הלך וכינס את כל משפחתו ואוהביו, וערך לפניהם רשימה של כל החסדים שהשם עשה עמו. סיפר למקורביו את רוב עושרו וקנייניו ורוב בניו, וכמה שאין אדם מכובד ממנו בכל הממלכה, ושהמלך ניסה אותו על כל השרים, והוא למעשה מולך על כל העולם. ואף המלכה אסתר הזמינה רק אותו למשתה עם המלך. ורק בגלל שיהודי אחד לא משתחווה לפניו, אמר, וכל זה איננו שווה לי. שמעתם? בעד בעיקר. בגלל מה? דבר קטן. דבר קטן. לכן איבד הכל. היה לו הכל, כמו שאנחנו אומרים, ואין לו כלום. מה נשאר לו? כלום. וזו הקליפה של כפיות הטובה. שכשמשהו לא הולך לו לאדם כרצונו, כבר הוא מוחק את כל החסדים והטובות שהשם עשה ועושה לו. ולמעשה הוא אומר את מה שאמן אמר, שבגלל אותו דבר שלא מסתדר לו כרצונו, הסבר הכל לא שווה לו כלום, כל החסדים, כל הטובות אינן שוות לו כלום, בגלל שהשם לא עושה את מה שנדמה לו שטוב בשבילו. ואם אני אגיד לכם דבר שאתם תבעלו, ממש תבעלו, יש אנשים, באמונותינו הרבים, שהם יותר גרועים מאמן הרשע. תשאלו אותי למה. אמרנו שהוא הכפוי דובה הכי גדול בעולם. אז איך יש אנשים שהם יותר? איך יכול להיות? הנה, עכשיו קראנו, עכשיו למדנו שהאמן הכיר בטובות של השם. זה לא שהוא לא הכיר. הוא ייחס אותם להשם. הוא אמר, השם עשה לי ככה, והשם עשה לי ככה, והשם נתן לי ככה, והשם... יש אנשים שהם בכלל לא מייחסים את הטובות להשם. למי הם מייחסים? לכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתם שומעים? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הם מייחסים את זה לעצמם. אני עשיתי, אני בניתי, אני זה, אני השגתי. אני עשיתי עסקאות כאלו וכאלו ונהייתי מיליונר, ואני, אני. עוד אמן ידע להודות שאת הכל קיבל מהשם. הוא בטובות מייחס את זה לעצמו, וברעות הוא בא עם אצבע מאשימה כלפי קודשא בריך הוא. למה? רגע, בטובות איפה היה השם? הוא לא פה. למה הכנסת אותו ברעות? אם הוא לא פה, אז הוא לא פה בכלל. הכל שייך לך. למה את הרעות אתה משייך להשם, ואז אתה בא בעצבויות, בדיכאונות, בקובלנות, במענות? אבל בדברים הטובים אתה מייחס את זה לעצמך. וזה קליפה יותר גרועה מאמן. כי אמן עוד ידע להודות בטובות של השם, ולהגיד זה מהשם. אז ובכן, 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 ובכן. זו הקליפה של כפיות הטובה, שכשמשהו לא הולך לאדם כרצונו, הוא מוחק את כל החסדים והטובות שהשם עשה ועושה לו. ולכן, הם אינן שוות כלום בשבילו, בגלל שהשם לא עושה לו את מה שנדמה לו שטוב בשבילו. הוא מחליט מה טוב ומה לא טוב. אוי ואבוי אם השם היה נותן לנו שדברים ילכו כפי שאנחנו רוצים. אוי ואבוי, זה היה הרת אסון. זה היה מעין גיהנם פעור מתחת רגלינו. איזה מזל שהשם גם כן לא שומע לכל תפילותינו. כמה פעמים רצינו לזכות בלוטו, כשהפרס היה 80 מיליון שקל. והשם הרי, אין תפילה חוזרת ריקה. בקלי קלות יכל לתת לנו לזכות. אבל השם לא נתן לנו. למה? כי אנחנו חושבים שזה לטובה. והשם ראה שמאותו רגע שתזכה, ממש הגיהנם נפער מתחת רגליך. נחרבו כל החיים שלך. אין, לא יהיה לך יום אחד מאושר בחייך. איזה ריבוי אור גדול אתה תקבל. אז אם ככה, היה טוב שלא זכית? ודאי, אבל אתה ממורמר. כמה כבר כספים שלחתי בלוטו הזה? כמה, איך לא עשיתי את זה בכל הצורות? מה לא עשיתי כדי שאני אזכה? אבל השם לא נותן לי, השם לא נותן לי. השם לא נותן לך. ולמה הוא לא נותן לך? לטובתך, לטובתך הוא מרחם עליך. הרי הנשמה בכתה, תוריד אותי ענייה ולא עשירה. לפני שירדה לעולם הזה, תוריד אותי. כי ניסיון העושר הוא קשה. לרועץ הוא לאדם. ניסיון העושר מאוד קשה, ולא רבים וטובים הצליחו לצלוח את הכנרת. עם ניסיון העושר, רבים וטובים נכשלו. ולכן, בניסיון העוני, רובם עברו והצליחו. למה? תפילה לעני כי יעטוף, ולהשם ישפוך שיחו. עוני, ניסיון עוני, הוא יותר קל מניסיון עושר. וישמן ישורון ועבד, שמן תעבית הקסית, עבד כי ימלוך. לכן כל הגאולה תלויה בעבודה הזו של הודעה. כי כל הגלות שנגזרה בגלל אותה בחייה של חינם של אבותינו במדבר, היא נמשכת ונמשכת, לא בגלל הבחייה של אבותינו, אלא בגלל שאנחנו ממשיכים את אותה בחייה. שמעתם מה שאמרתי לכם מקודם? בגלל שאנחנו עדיין בוכים. ואם אנחנו נפסיק לפקוד ונתחיל להודות ולהודות ולהודות, מיד תבוא הגאולה. אין בכלליות ואין בפרטיות, שאף כשעדיין לא כולם יפסיקו לפקוד, מי שבעצמו יפסיק לפקוד וילך עם תודה בהודעה, הוא יראה את הגאולה הפרטית שלו עין בעין, עין בעין. הרי זהו אחד מפלאי העולם הגדולים ביותר שישנם. ההסתרה העמוקה שיש אצל יראי השם על כל נושא השירה וההודיה. כי ההודיה להשם היא התכלית של בריאת האדם. וכל התורה שלומד לשמור ולעשות, כל תכליתה להביא את האדם להודיה, כמובן ברמב"ם מפירושו לתורה, כמו שאמרנו, בפרשת עקב. שכל תכלית בריאת כל העולמות היא בשביל שיכירו הבוראים את בוראם ויודו לו. זה כל התכלית. זה מה שבורא עולם רוצה. שמה? שאנחנו נודה לו ונודה לו ונודה לו, וזה מה שבורא עולם רוצה. וכן מובן בדברי רבנו בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', שעיקר שעשוע העולם הבא הוא ההודיה וכמובא בגמרא, שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטילים מלבד קורבן תודה, וכתוב עוד זובח תודה יכבדנני, כמו שאמרנו, שפירושו שעיקר כבודו של הבורא הוא ההודיה שמודיעים ומשבחים ושרים לפניו. שומעים? כי כל תכליתנו כעם היא ההודעה. לא קראו לנו לא ראובנים, לא שמעונים, לא לוויים. מה קראו לנו? יהודים. מלשון יהודה. הפעם הודה את השם ותקרא שמו יהודה. ולכן אנו נקראים יהודים על שמו של יהודה, שכאשר ילדתו לאה אמרה הפעם הודה את השם. תראו, כבר אני מקדים לכם את הדברים. ונמצא שכל מהותו של היהודי בשורשו היא ההודעה. לכן כשזה ההפך ועם ישראל לא מודים אלא בוכים, זה דבר שמעורר כעס גדול אצל השם. כי אתם התכלית שלכם זה להודות. למה אתם אוחזים בנשק שלא לכם? כמובן בפרשת התוכחה בספר דברים, אמרנו כבר, בספר כתבו, בפרשת כתבו, ששם כתוב במפורש שכל הקללות הנוראיות הן רק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כלומר, אפילו אם עשה האדם את כל המצוות ושמר על קלה כחמורה, אם לא עשה זאת בשמחה ובטוב לבב, התורה מתארת את עונשו בצורה מזעזעת ביותר. יש עדות בעם ישראל שיש להם אמונה, הם לא עולים לתורה בזמן הקללות, הפחד פחדים. יש שם קללות נוראיות ביותר, כל זה עלה, מה הם עשו? חיללו שבת, אכלו נבלות וטרפות, בעלו נידות, לא! תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כל הזמן הפנים שלך היו עצובות. כל הזמן נראות בדאגה, בחרדות. וכל הזמן גם תלונות, בחיות חינם. והרמב״ם הביא פסוק זה לראייה, במה שפסק בהלכות לולף, שכל מי שמונע עצמו מעבודת השמחה והריקוד לפני השם, ראוי להיפרע ממנו. ונקרא רשע ושוטה. וואי, 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 וואי. כלומר, יכולת לעבוד את השם בשמחה ובריקודים ובשירה ומנעת את זה מעצמך, ראוי להיפרע, וואי, 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 ונקרא רשע ושוטה, פחד פחדים. עכשיו בואו תראו תקנת חכמים. נספיק בזמן הקצר שנשאר לנו. והבית וראה, אומר הרב, שכל מה שתקנו לנו חכמים ז"ל, את ברכות השחר וברכות הנהנים ופסוקי זמרה ותפילות, הכל על מנת לחנך אותנו להזכיר לנו בחשכת העולם הגשמי, שזו כל תכליתנו להודות להשם, להלל, לזמר ולשבח. אדם צריך לשיר להשם, לזמר, לנגן ניגונים, ליהנות מכל מילה בתפילה, לנגן את הברכות. למשל אצל הרב ארוש, תפילה אצלו יומית שחרית זה שעתיים, כי כל פסוק יש לה מנגינה. כל פסוק מנגינה, כל בשירה. את העלילויות בניגון שמעורר אותו, שמשמח אותו, וגם בתפילת 18 צריך להינגן. הוא מובא בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי זה הוא מלביש את השכינה במלבוש נפלא, הוא ממתיק את כל הדינים וזו לשונו. וירא בצר להם בשומעו את רינתם, הנה על ידי נגינה, נמתקים הדינים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הקשת היא השכינה. ותלת גוונין דקשת, הם אהבות, והם לבושין דשכינתה. וכשהיא מתלבשת בלבושין דנהירין, אזי וראיתיה לזכור ברית עולם. אזי וחמת המלך שכחה. משל למלך שכעס על בנו, וכשהמלך רואה את המלכה בלבושין דנהירין, אזי מרחם על בנו. ויותיות התפילה היא השכינה. כמו שכתוב, אדוני שפתי תפתח, שהדיבור הוא שם אדוני ונקרא קשת. כמו שפירש רשי, בחרבי ובקשתי, לשון תפילה, וכל הנגינה עם תלת גוונים דקשת, שיש בכל אש מים רוח, יש בכל אש מים רוח, שהם שלושה אבות, שהאבות הם שלושה גוונים דנירים, שבהם אוריתיה לזכור. נמצא שמי שמנגן את אותיות התפילה, וכל הנגינה הם בזקות ובבהירות גדול, אזי מלביש את השכינה, היינו האותיות בלבושים דנירים, וקודשא בריך הוא רואה אותה, אזי וחמת המלך שכחה. וזהו שפירש רש"י בשומעו את רינתן. בזכות אבות היינו שהנגינה שהם תלת גוונים דקשת כמו שאמרנו, בבהירות ובזכות גדול, כי התלת גוונים אין האבות כנל, כמו שאמרנו לפני כן, שהתלת גוונים זה אש, מים, רוח, והם לבושים דשכינתה, וכשהלבושים נהירים בזכות ובבהירות, נקרא זכות אבות. אזי הוא ראיתי לזכור ברית עולם. אזי וינחם קרוב חסדיו, היינו וחמת המלך שכחה ונמתק הדדים. כלומר, בואו נסביר במילים הכי פשוטות את מה שלא הבנתם. מה שמדובר פה, שהשכינה היא כאילו עירומה, ואסור לה לבוא עירומה לפני קודשא בריחו. היא צריכה לבוא בליבוש. איך מלבישים אותה? איך מלבישים אותה? מלבישים אותה על ידי השירה וזמרה והעודיה. על ידי זה מביאים אותה לפני המלך בליבושים כאלו, שהמלך מתרצה, ואז הוא מוריד לנו רק שפעים ושפעים ושפעים. עוד ידוע שכוח הניגון גדול מאוד לעורר את לב האדם, וכמו שמסופר על רבי נתן, שבנסיעותיו היה נוסע בעגלה סגורה, והיה עובד תוך כדי הנסיעה את עבודתו בתורה ותפילה. פעם אחת נסע עם אותו תלמידו רבי שמעון, ואז זה בזמן תפילת שחרית, ורבי נתן החל את התפילה. ורבי שמעון שמע את איך רבו מתפלל בכבדות, בעצבות ממש. וכך זה נמשך עד שלאט לאט החל רבי נתן זמר איזה ניגון של שמחה, ואחר כך התגבר בשמחה יותר, ואחר כך בשמחה גדולה עוד יותר ועוד יותר, עד שהחל להתפלל את תפילתו בהתלהבות, ובשמחה עצומה ובדבקות נפלאה, ובנועם נפלא, עד שהכפריים הגויים שהעגלה עברה דרך כפרם, עמדו מעבודתם והחלו לרוץ לרדוף אחר העגלה בהשתוקקות, כדי לשמוע עוד את הזמרה הנפלאה שבקעה מתוך העגלה. בהגיעו לתפילת 18 היה רבי נתן שקוע בדבקות כזו, עד שתלמידיו היו מוכרחים להורידו על כפיהם מן העגלה, ולהעמידו מול קיר של פונדק מזדמן, שהתפלל לתפילת ה-18. וכשהמשיכו בדרכם שאל רבי שמעון את רבו, מה היה לו? מדוע בתחילה השקוע במראה שחורה, וכיצד התחזק לפתע בכזו שמחה בהתלהבות? אמר לו רבי נתן, בתחילת התפילה התגברה עליי מראה שחורה ועצבות נוראה. אחר כך נזכרתי במה שרבנו אמר, שצריך כל אדם להחיות עצמו בניגון של שמחה, ובפרט בזמן התפילה. וכך התחלתי לנגן איזה ניגון של שמחה, עד שהשמחה גברה וגברה וגברה, והתפללתי את שאר התפילה בשמחה עצומה עד מאוד. שמעתם? לכן תזכרו כל הזמן עיקרון גדול ביותר. ובזה נסיים. מהו העיקרון? כשאתם עצובים, כשאתם מיואשים, אתם פשוט חולקים על מלכו של עולם, שהוא מנהל את העולם בצורה הנפלאה ביותר, בחסדים שופעים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. וכשאתה עצוב, אתה אומר, רגע, מישהו פה, המנהל פה מקפח אותי. אז זה מגיע לדרגות של כפירה. לכן שימו לב, התורה חוזרת כל הזמן, עבדו את השם בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. הגמרא במסכת שבת אומרת, אין השכינה שורה מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. עד כדי כך שמגיעים לפרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ואז באים על האדם כל הכללות. לכן, מרגע זה ואילך, כמו שאמרנו, נעשה לנו רשימה של הודיה, שכל יום נסתכל על זה ונראה כמה שפעים השם מוריד לנו, כמה השם אוהב אותנו, כמה הוא רוצה אותנו, וכמה טוב לנו, ועלינו לסמוך על השם, לזרוק את כל יהבנו על השם, ולעבוד את השם אך ורק מתוך שמחה. אז תודה לבורא עולם מעל כולם, תודה לצוות ערוץ 2000 היקר, תודה לכם בבית, ואנחנו נפרדים איתכם עם חיוכים, עם שמחה.